טוב. אנחנו נמצאים בערב ראש חודש אב. מה קרה בראש חודש אב? יפה מאוד. היורצייט היחידי שכתוב במפורש בתורה, אולי גם בתנ״ך. ולא סתם, אלא תמיד בשבוע שחל ראש חודש אב, אנחנו קוראים את המיטה של אהרון, שהייתה, שכתוב בתורה במפורש, לא אגדות, לא מדרשים, לא אולי, אלא אהרון מת. וכל בית ישראל בוכים אותו 30 יום. אז הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זאת אומרת שהלל היה גלגול של אהרון. ברור, לכן הוא אומר את זה. הלל אומר, כי גם הלל היה כזה. וגם אנחנו צריכים להיות גלגול של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. בתוך חודש אב יש לנו יורצייט מאוד חשוב. בהי באב. מי נפטר בהי באב? הארי הקדוש. זאת אומרת שאם אתה, איך שמעתי פעם מהרב יצחק גינסבורג, בעברית למדתם, בבגרות ללשון למדתם ששורש זה שלוש אותיות, ויש כמה שורשים של ארבע אותיות, אבל שמעתי מהרב גינסבורג שיש שורשים של שתי אותיות, שבעצם כל שתי אותיות הם שורש שורשי יותר. והשורש היותר שורשי זה א' ב'. ומה זה א' ב'? כתוב בפרשה, ולא אביתם לעלות. אביתם לא בו, אלא בב'. לא השתוקקתם, אבה זה רצה. וכן בהפטרה של השבת, ההפטרה של חזון, אם טובו ושמעתם, טובו, אבה רצה מאוד. אז חודש אב זה רצון אז, זה אהבה. ואם אתה לוקח את האות ה' של ה' באב, יום פטירת הארי, ומכניס אותה לתוך אב, יש לך אהב, כמו היורצייט של אהרון, שהוא אוהב את הבריות. ככה הארי הקדוש התקין בכל תפילה, בתפילת שחרית, אולי זה בכל תפילה, לא יודע. וככה מתחיל שאר הכוונות, שאדם צריך להתפלל, אחר כך אחרי שהוא אומר, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של, ואהבת לרעך כמוך. וכל זה אני אומר על רקע הכאב הגדול שאנחנו נמצאים בו בתקופה האחרונה, שהלב שלנו שבור לחלוטין מהמחלוקת שיש ברחובות ארץ ישראל. זה שובר את הלב. אני מרגיש כשאני קם בבוקר, ככה יש מושג שנקרא הפסוק שיורד לך בבוקר, שזה בגמרא וברכות, פרק תשיעי, אם אתה קם בבוקר, אני הרבה פעמים בבקרים של התקופה האחרונה קם עם הרגשה קשה. אחים שלנו צועקים ברחובות, כל כך כואב להם, הם מלאים בכעס, במסתמה, יש להם איזה כאב. אני חייב לשמוע אותם. אנחנו חייבים להיות תלמידיו של אהרון. חס וחלילה, אני לא מתכוון לבוא ולהגיד להם, אתם מפגינים, גם אני אפגין. אני יותר גדול ממכם, יש לי יותר חיילים. זה לא רוצה. ליד אחים שלי אני מעדיף להפסיד, לא רוצה לנצח אף אחד. מעולם לא הרגשתי בבחירות מנצח. גם כשמי שהצבעתי לו כביכול נבחר, לא רוצה לנצח את האחים שלי. רוצה להיות קשור אליהם, רוצה להבין את הכאב שלהם. והיום, כ"ט בתמוז, זה עוד יום פטירה חשוב של רש"י הקדוש. עכשיו אנחנו נמצאים ביום פטירתו של רש"י. הדמות הכי אהובה על עם ישראל, אולי בכלל, לפחות לא יודע מי, זה בטוח. מי לא אוהב את רש"י? מי לא קשור לרש"י? אז תכף אני אחזור לרש"י. ולכן אני רוצה לומר משהו על, על המחלוקת שיש ברחובות. אני רוצה להוריד את כל הקליפות. יש פה הרבה קליפות משני הצדדים. הקליפה, אני לא צריך להגיד, לא צריך לדבר יותר מדי על הקליפות, אבל רק כדי שתבינו שאני יודע את הקליפות. אני לא מתעלם מהם. אז יש את הקליפה מצד בעלי המחאה, היא שהם ממש משרים אווירה של מי שמכיר את תולדות הקומוניזם, מי שמכיר את המשטרים שבהם היו, הם ממש משרים אווירה של 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 איזושהי אמת גדולה, שבשם באים איזו אמת גדולה ומוכנים לשרוף את הכל, מדברים עם ראשי מדינות בעולם נגד ארצם ומדינתם, הם הורסים דברים, בדברים שהם חשובים, בכל מיני תחומים רציניים של כלכלה ואולי ביטחון, וזו קליפה קשה מאוד. וכמובן שהם מדמיינים דמיונות שווא על מהי היהדות, ומציירים כאילו שעכשיו עוד רגע מדינת ישראל תהפוך להיות כמו משטר האייתולות באיראן, או לא יודע מה עוד, אז עוד דוגמאות יש בעולם, כל מיני דברים כאלה. עוד שנייה זה יקרה, ולכן הם חייבים להציל את המדינה, כי הם לא יכולים לעמוד בשעה הגורלית הזאת ולתת למדינה להפוך להיות מדינת הלכה. הרי ההלכה היהודית היא נוראה ואיומה. ולכן גורלם של אנשים יהיה כמו המושג הזה שלא ידענו עליו לפני שראינו אותו, השפחות. זאת אומרת, הם בעצם מדמיינים דמיונות והם באים להציל את המדינה מפני זה. זה קליפה. בואו נזיז את הקליפה עוד שנייה על הצד. כי למה אני קורא לזה קליפה? כי מתחת לצעקות הקשות והמוזרות האלה עומדים אנשים מאוד טובים. מאוד טובים. רופאים מצוינים, בוגרי חיל האוויר, אנשים נפלאים. אנשים נפלאים, באמת. זה כל כך מוזר שהם לא יודעים דברים בסיסיים על היהדות. אבל זה אנשים טובים, אז אני קורא לזה קליפה, כי זה לא הם בכלל. מצד השני, יש גם קליפה. כשאני מסתכל בכל מיני מקומות מסוימים, ערוצים מסוימים, שכאילו אומרים, בואו נכניס להם, וצריך לחנך אותם, וצריך לזה, כאילו שאנחנו כאילו שזו מריבה רגילה, שאתה נותן סתירה על מישהו והוא הולך, הוא לא ילך מפה, וניתן לו סתירה, אז הוא יותר יהיה, המחלוקת רק תגדל. העניין הזה, בכלל, כל הטעות הזאת, ללכת לעשות, סתם, אני לא מניכנס יותר מדי לזה, אבל היה איזשהו יהודי אחד, שהוא שר אחד, שבדיוק ביום של המחאות הוא גם מודיע שהולך לעשות שינוי בכל מערכת התקשורת בישראל. הוא לא צריך עוד את זה, הוא בא לו, תרגו, תורידו את כל הדגלים, קודם כל בואו נדבר ביחד, ישר, כלומר, צריך מצנת, מהצד הזה של, כביכול שלנו, צריך, עושים שינויים לאט לאט, בנחת, שינוי שאין איתו הסכמה גדולה, הוא לא יצליח, א' ב', זה לא, אתה לא אמור לנצח אף אחד, אתה אמור להיות בשיתוף פעולה עם כולם. אתה צריך לבוא בטוב, לא לבוא באנטי ובקסח. זה דברים פשוטים. אז זה הקליפה של הצד השני. ועכשיו אחרי שהורדנו את שתי הקליפות, אפשר לדבר קצת על, על, על הפנימיות של המחלוקת. ואמרתי את זה בשיחה קטנה בי"ז בתמוז, לכמה אנשים שישבו איתי שמה, שצריך להבין שיש פה אנשים שאני אומר, אני אומר את זה בצורה קצת תמימה וטיפשית, אבל אני אסביר. יש פה כמה אנשים שבסך הכל, קודם כל מבקשים שנגיד להם תודה. תראו, אמת ניתנה להאמר. שיבת ציון שאנחנו נמצאים בעיצומה והיא רק עולה וגדלה ומתעצמת. שיבת ציון הזאת נעשתה בראשית דרכה על ידי הסבים של ראשי המוחים. בגדול, לא עכשיו אכנס לכם לפרטים. לפני 100 שנה ולפני 150 שנה, מי שבנה את הארץ, זה היו, למשל, ניקח דוגמה את התנועה הקיבוצית, שהיא זאת ששילמה את המחיר הכבד של החירות של עם ישראל, היא בנתה את הארץ. כשהם בנו את הארץ, לא היה פה אף אחד, כמעט חוץ מהם. אני יודע, היו עוד, הם לא היחידים. אבל האחוזים והנפח מדבר בעד עצמו. ונכון, מסרו את נפשם על הקמת יישוב הארץ, על, על מהמלחמה ועל העלייה הגדולה. אבל, והם באו מעולם של יחסית, מעולם של חילון וכפירה, הם חשבו שזה חלק מהסיפור, ובסופו של דבר עם ישראל חזר, עם ישראל בעצם הוא, יש לו תפקיד היסטורי, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו, יש לנו תורה, עם ישראל הוא קשור לתורה, ואז פתאום התברר להם שעם ישראל, שהם בנו לו את, הם בנו לו את הארץ, הם בנו את הארץ. לא להתבלבל. צריכים לקרוא. וזה מדברה שהעם הזה הוא מאוד אוהב את התורה. והם לא קשרים אליה, הם לא מבינים אותה. אז דבר ראשון, מי שנושא את התורה, הוא צריך להיות הכי רגוע. כי הוא חי עם הדבר הגדול שזה, לנו יש תורה. התורה זה חוזק, זה אור. אנחנו הכי צריכים להיות רגועים. ואנחנו צריכים קודם כל להגיד להם תודה. שבניתם לנו את הארץ. לנו, זה לנו, לא אישית לנו. זה לעם ישראל. והתודה הזאת, היא לא רק תודה, למה אני מתעקש על זה? זה לא משהו קטנוני. כי התודה הזאת, היא לא רק תודה נימוסית, שבאה ואומרת, טוב, תודה רבה ותעוף לי מהעיניים. אלא, כאשר אתה אומר תודה ואתה מכיר, אתה מכיר במה, ב, 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 בתפקידו ההיסטורי ואתה מתחיל להיכנס לעולם המחשבות של הרב קוק, כי הרב קוק כבר ידע להגיד להם תודה עוד לפני שהם בנו את הארץ, או תוך כדי, הוא כבר ראה את הדברים האלה והוא ידע, הוא ידע להבין, הרב קוק הוא הסביר לנו למה השיבת ציון הזאת היא תעשה ככה? זאת אומרת, אם הייתי ריבונו של עולם, יכול להיות שהייתי מעדיף ששיבת ציון תעשה אחרת. אבל ריבונו של עולם הוא גבוה מחשבותיו, הוא אל עליון, מעל כל ההשגות שלנו, והוא בחר בהם. הרב הוא ניסה להיכנס על פי עומק תורתו ועל פי סודות התורה, להיכנס לשאלה למה ככה נבנתה ארץ ישראל שיבת ציון, שכל התפילות אליה וכל הנבואות אליה וכל הכיסופים של כל הדורות אליה, למה היא באה ככה? הרב הוא הסביר, זה שיעורים ארוכים, אבל אפשר אולי לתמצת במשהו קטן, שהרב הוא הסביר ש כדי להקים לתחייה את הקודש, צריך שזה יעבור בדרך החילונית. פלא פלאות. התורה היא ענקית, והיא חייבת להיבנות על גבי אנשי חולין חילוניים, בניין של חול. משום שיש איזשהו קומה עצומה של אהבת החיים, של חיבור אל העולם הזה, שרק מתוכו תבוא תחיית הקודש, שרק מתוכו נוכל לחזור אל דמויות כמו דוד המלך, שבגלות הארוכה התרחקנו מהם, דמויות כמו אברהם ויצחק ויעקב, דמויות כמו התנאים. אנחנו צריכים בשביל זה לחזור אל עולם של חול, ומתוכו נבנה עולם של קודש, וזה כביכול, אני אומר את זה קצת בצורה ציורית, הרב פוק נכנס לתוכנת ההפעלה של הקדוש ברוך הוא, והוא ניסה להוריד ממנה את הכל על פי לימוד תורה, לא סתם מתוך דברי נביאות, אלא מתוך הבנה של הדברים. ולכן אנחנו צריכים להבין שיש פה, עכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך שאני מקווה שהוא יתרפא ושיצמח ממנו, כמו שכתוב בתפילה, שבעל המלחמות הוא יזרע צדקות ויצמיח ישועות מתוך הבירור הכואב שנעשה עכשיו בעם ישראל. אבל צריך להבין שאנחנו באחד השיאים של הבירור הזה, שיש כאן את שוב, אני מצייר את זה ככה, זה לא מושלם הציור הזה, אבל הנכדים, וחלקם הם עצמם, וחלקם הם הלוחמים, שאיישו את כל תפקידי הבנייה של הארץ לפני שנות דור, עכשיו הם לא מבינים לאן הארץ הולכת. כשהם אומרים דמוקרטיה, הם מתכוונים, הם רוצים שיהיה פה מדינה שיש בה חופש לאדם, שאדם הוא בן חורין, שיש בה חיים טובים, והם חושבים שהמדינה הולכת למקום אחר, חשוך, ומבחינתם זה מלחמה על החיים ועל המוות, אתם צריכים להבין את זה. כשאני רואה אותם, אני מבין אותם לשיטתם. כלומר, אני חושב שהם הם, 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 הם לא הוגנים, כי הם לא פותחים את העיניים, הם חושבים שאני מפלצת. הם חושבים שאני מפלצת, שאני רוצה פשוט לחיות בדם ושומרון כדי להציס את כל העולם המוסלמי נגדנו, כי אני משיחי. סוג של מפלצת, אתה סוג של מפלצת. ואני קצת מאליו. למה אתם חושבים עלי ככה? מה אני אעשה? הם לא לומדות את התורה, הם לא מכירים את האור של התורה, הם לא יודעים כמה שהתורה היא בעד חופש, כמה שמדינת ההלכה זה דחליל, אין דבר כזה, מדינת ההלכה מעולם לא תכפה על אף אחד שום דבר. זה רחוק מזה, רחוק מכל רחוק, והם לא מכירים את זה, הם לא יודעים. ופה אני צריך את רש"י. מה הקשר לרש"י? יש לי ספר יפה של הרב יצחק מאיר מורגנשטרן, תמיד חכם מיוחד בירושלים, והוא מדבר קצת על רש"י. והוא כותב דבר מאוד יפה, שכתוב, דוד המלך אומר, פקודי השם ישרים מסמכי לב. זאת אומרת שבלימוד התורה יש כוח לשמח את עם ישראל. מי שלומד תורה ולא שמח, זה מסיבה אחת, כי הוא לא לומד את התורה טוב, ואז הוא משתגע. מי שלומד סוגיה והוא לא מבין מה כתוב בה, הוא לא שמח. מי שלומד משנה, פסוק, סוגיה בתלמוד, והסוגיה לא בהירה לו, הוא לא, יש לו מסך ממנו ומהתורה, אז הוא לא שמח. ברגע שהוא יבין משהו בתורה, יבין. משפט אחד של תורה, פסוק, יבין אותו לעומק, מה כתוב פה? מה זה אומר לי? מה אומר הפסוק? מה אומרת הסוגיה? הוא יסכם אותה, היא תהיה בהירה בעיניו. לא איזה משהו כזה, אתם מכירים את המגירות בבית שאתה לא יודע מה יש בהם, זרוקים במשך כל השנה עד פסח דברים, ואז אתה פותח אותם ואתה לא ברור לך מה יש שם. אז יש כאלה שיש, דף הגמרא נראה בעיניים ככה. משהו לא ברור קורה שם בדף הגמרא. אין לך שמחה בלימוד. השמחה זה כאשר התורה היא בהירה. הוא מביא פה שהמהר"ל אומר, איך ייתכן שרואים שהיו כאלה שפרשו מן התורה הקדושה? איך אדם יכול לפרוש מקום חיותו? איך דגים יכולים לצאת מהים? כמו שהשיחה הידועה של רבי עקיבא עם פפוס בן יהודה. איך דגים יכולים לצאת מהים? מה פתאום שהם יצאו מהים? אלא אומר המהר"ל שלא זכו לעסוק בתורה הקדושה באופן של הבנה והשגה. הלימוד היה בלי בהירות, בלי הבנה. אז היה להם מחיצות בינה ובין התורה. כל קושיה ואי הבנה ואי בהירות בתורה זה מסך. וזה קליפה שמבדילה בין האדם לאור התורה. ולכן, מי שמלמד חברו תורה, מי שפותח לאנשים פתח להבין את התורה, הוא בעצם עושה איתו את החסד הכי גדול. יש פה משהו יפה מהספר פרי ארץ של רבי מנחם מדן מדבסק. נשמות בני ישראל באו מעולם התענוג, וכשנשמות ישראל לא מתענגות בעונג אור התורה הקדושה, ומלא מחפשות תענוגים מדומים ומחזבים ממקומות של אחרים, של זה לעומת זה. וזה התפקיד של רש"י, חזרתי לרש"י. זה התפקיד של רש"י. הרי כידוע לכל יודע, רש"י כתב פירוש פשוט לכל התורה וגם הנביאים כתובים, ולכל התלמוד. שני דברים, כל התנ״ך וכל התלמוד. תלמוד זה כולל גם את המשנה. תורה, משנה, תלמוד. רש"י כתב פירוש. והפירוש של רש"י הוא פשוט, וכתוב בכל הספרים, כל מי שדיבר על רש"י, כל הצדיקים, שרש"י הוא כתוב בצורה של פרדס. זאת אומרת, כשאתה קורא אותו, אתה קורא פשט. אבל בתוך הפשט רש"י הכניס סודות גדולים. כידוע למשל שהרבי מלובביץ' דיבר על זה שבתוך רש"י, כל שאלה שרש"י, כל דבר שרש"י כותב, הוא עונה לשאלה של ילד בן 5. בן 5 למקרא. כל שאלה שאתה אמור לשאול בתלמוד, רש"י חייב לענות לך. אם אתה לא, אם שאלת שאלה ולא מצאת תשובה ברש"י, זה כי אתה לא ידעת לקרוא את רש"י. רש"י הוא בעצם פותח את השער להבין את התורה. כי רש"י ידע שפיקודי השם ישרים מסמכי לב. המטרה של רש"י הייתה לשמח את נשמות בני ישראל. הוא לא התעסק בהנהגה שלו, הוא התעסק עם פסיקה. אבל הוא לא כתב, התלמידים שלו כתבו, ספרי פסק. הוא לא כתב חידושים. הוא כתב רק, אני רוצה להסביר לכם את התורה. ולקח את עם ישראל בבחינת ילד בן 5 ואמר לו, תקרא ותקרא אותי. וצריכים לדעת שאסור לוותר על רש"י, לא בחומש ולא בתלמוד. גם מי שלומד שוטנשטיין, שבעצם כל השוטנשטיין, אתם יודעים, הוא מבוסס על רש"י. הוא תמיד, שוטנשטיין, כשהוא מפרש משהו, הוא מפרש את רש"י. הוא גם ממש כותב, גם אם רש"י מוסיף משהו, הוא יכתוב אותו. שוטנשטיין מאוד בסדר בזה. אבל אסור לך ללמוד סוגיה בלי רש"י. כי אתה חייב שתגיע לגן עדן, לשבת בהיכלו של רש"י. וכל מי שילמד 5 חומשי תורה עם רש"י, יזכה לזה. אבל להבין את הרש"י עד הסוף, יש פה ספר יפה, רש"י לפשוטו של רש"י, משהו כזה. ככה שאם אתה קראת את רש"י ולא שמת לב כל מיני דברים, אתה קורא את הרש"י עם פשוטו, אז אתה מבין את זה יותר טוב. אז בעצם מה שרש"י עשה, אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים ללמוד את התורה ולהבין אותה. במרכאות אני אגיד, לא רוצה להגיד צורה קיצונית, אין טעם ללמוד בלי להבין. אולי יש לזה כל מיני דברים, כל מיני שיטות, שאולי צריך לפעמים להתקדם, לא יודע. וכעיקרון, אל תמהר לשום מקום. כל פסוק וכל משנה וכל סוגיה, תבין אותה עד למקום שידך מגעת. עד שזה יהיה אור בעיניך. עד שתוכל להסביר את זה לחילוני. בעיניי זה המדד. למדת משהו בתורה, תדמיין שמישהו מהמחאה בא לידך. ועכשיו אתה צריך להסביר לו מה למדת. אם תוכל להסביר לו, סימן שהבנת, אמור להיות לך עונג עצום. אם אתה לא יכול להסביר לו, כנראה שלא הבנת, או שזה נראה לך לא הגיוני, או שזה... אז תחזור ללמוד. אז... הלוואי ויקרה נס. ופתאום... מישהו יעצור את כל הכאב של הרחובות ויגיד רק שנייה אחת. אין לי ציור אפילו של הנס הזה, איך זה יקרה. אבל אלה שדוהרים לחקוק חוקים ולהרגיז את כולם, שאת לאט אפשר להרוויח דברים ב... אל תהיה צודק, תהיה חכם, תגיד, בסדר, בוא נשב, בוא נדבר ביחד. לא יכול להיות שאנחנו לא יכולים לדבר ביחד. אם לא תסכים איתי, אני קצת אבטר לך, כי אנחנו חזקים מאוד, כי יש לנו תורה. אמרו, עם ישראל לא מפחד בדרך רחוקה. ככה אמרו, לא? אני אישית כן מפחד. אבל אמרו שעם ישראל לא מפחד בדרך רחוקה. אז בדרך ארוכה. דרך ארוכה, סליחה. בדרך ארוכה. אז אפשר ללכת בדרך ארוכה בשלום. ומצד שני, המפגינים קצת... הפסיקו להעליב אותנו ולחשוב שאנחנו מפלצות. ויבינו שיש אנשים מאמינים בקדוש ברוך הוא ובתורתו, מאמינים בצורך של האדם, בחופש, אוהבים את החיים, לא מתכוונים שכל אנשים ילכו עם רעלות כמו באיראן, רוצים עולם של טוב, הרבה אמון, הרבה תמימות. כמו תמימותו של רש"י הקדוש.